ביציאת מצרים, האחדות התגלתה. כן? כלומר, עשר מכות, כל הטבע עושה רצון השם. רק רצון השם. כל סדרי טבע משועבדים למטרה עליונה. יציאת ישראל ממצרים. כלומר, מה קובע את הפעילות הטבעית? לא חוקים עבריים, אלא הבחנה בין טוב לרע. זה החלום. למשל, בכל מכה, רע למצרים, טוב לישראל. אותו עניין טבעי פועל דבר והיפוכו. הוא מבחין, למשל, חושך למצרים, ולכל בני ישראל, אור בכל מושבותיהם. שלא לדבר על המכה הראשונה. אם הכוס ביד מצרי דם, עובר ליד ישראל, מים. אז תחליט. או זה מים או זה דם. זה בעולם פירודי. בעולם אחדותי, הוא פועל לפי רצון השם. אין פה חוקים קבועים. יש פה חוקים מוסריים. זה נקרא גילוי של האחדות הנעלמה. זה מה שהיה ביציאת מצרים. וכאן אומר הרב חרל"פ שבכל שנה ושנה אפשר לטעום את זה. אפשר לחוש את זה, להרגיש את זה. כמובן, כל אחד לפי מדרגתו. ברור. כי יש מי שמרגיש את זה מאוד, יש מי שמרגיש את זה פחות, תלוי איך הוא חי בעצמו, באופן מוסרי. ככל שאדם חי בצורה יותר מוסרית, אז הוא יותר ירגיש את המוסריות שבהתמלות העולמות. ככל שהוא פחות מוסרי, הוא פחות ירגיש. הוא ירצה לראות עדיין עולמות נבדלים. הלילה הזה הוא... כן, אז לכן זה גם מסביר את המשפט שבהגדה. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. מה זה בא לשלול? אני ולא, אני ולא, אני ולא. את זה. המלאכים עושים שליחות. כן? גם חוקי טבע זה מלאכים. שליחים. אין בהם הבחנה. כל מלאך יש לו תפקיד אחד. אינו הבחנה. אומר הקדוש ברוך הוא, באותו לילה לקחתי אחריות על העולם, על המציאות, על התנהלות האירועים. זה באחריות שלי. אני מבחין. מכת בכורות, כולם, כן, הקדוש ברוך הוא נתן הוראה, כל בכור ימות. כל בכור, זה כל בכור. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. בכור ישראל יחיה, בכור מצרים ימות. איך אתה יודע? כי אני כאן. זה נקרא האחדות הנעלמה. הלילה הזה הוא לילה של נבואה לכל ישראל. וכל אחד ואחד מישראל עולה אז למדרגת צדיק. וכל שבעת הרקיעים פתוחים לפניו. ניצוצות של רוח הקודש ונבואה מתנוצצים אצלו. והמדרגות הולכות ומפקות בלי הרף. זאת אומרת, זה המשך של הפסקה הקודמת. גילוי, 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 גילוי. כל אחד לפי כוח הקליטה שלו יכול לגלות עוד... ולקלוט עוד גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי. אדם שבמדרגה גבוהה קולט מדרגות עליונות, אדם שבמדרגה נמוכה קולט מדרגות יותר נמוכות, אבל יש גילוי של הופעת השם, אם כן, נבואה, רוח הקודש, וכו' וכו'. כן, רואים ש... כן, רבותינו שהיו בבני ברק, מסופר להם בהגדה, כבר אין להם מושג של זמן. הם למעלה מן הזמן. צריכים שהתלמידים יבואו ויגידו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. מה זה הסיפור הזה? מה רוצים להגיד לנו? שאותם תנאים שישבו בבני ברק בליל הסדר, עלו, 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 הם כבר לא במציאות ארצית, והתלמידים צריכים להגיד להם, היי רבותיי, פה בארץ זה קריאת שמה, שחרית. הם כבר לא שם. צריכים שהתלמידים יחזירו אותם למציאות הארצית. זה לא התלמידים פתאום הופכים להיות שעון. זה לא הכוונה. הרבה יותר עמוק. הכוונה שהתלמידים נשארו במדרגה שהיא עדיין קשורה לעולם הטבע. אז עד עכשיו לילה, עכשיו יום, אצל רבותינו שם, אז בכלל הם שם, הם כבר בעולמות העליונים. הלילה הזה הוא לילה של נבואה לכל ישראל. לכל אחד ואחד מישראל עולה, אז למדרגת צדיק, כל שבעת הרגעים פתוחים לפניו. ניצוצות של רוח הקודש ונבואה מתנוצצים אצלו, והמדרגות הולכות ומפקות בלי ערב. וכל היודע להכין עצמו לקראת הגדולה של הלילה, הוא פורח ממדרגה למדרגה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כלומר, פה הרב אומר בפירוש, כמובן, התאימה הזאת היא תלויה במדרגה שממנה האדם מגיע לאותו לילה. לא כולם יושבים באותו לילה, והם מיד פורחים למציאות עליונה. לא, תלוי מאיפה אתה בא. מהמקום שאתה בו נמצא יש עלייה. אז אם אתה נמצא במקום גבוה, אז העלייה היא עצומה. כן, והפסוק הזה בפרשת יתרו, כן, שהוא פסוק כהכנה למתן תורה, אחרי יציאת מצרים. הוא אומר, שכשבני ישראל יצאו מצרים, הקדוש ברוך הוא העלה אותם, פרחו באוויר, התעלו, ואשא אתכם על כנפי נשרים, אף כלפי מעלה. והגיעו להיות אצל השם, ואביא אתכם אליי. הגיעו מדרגה אלוקית עליונה. בלילה הזה מתעטרים כל ישראל בעטרת תפארת אוויר הקודש של ארץ ישראל ובאור הקודש של מקום המקדש. כן, הכיוון של דברי הרב הוא ברור. כן, כלומר הלילה הזה הוא מסוגל למדרגות עצומות של קודש, התעלות אל השם, התעלות אל הרוח, אל הנבואה, אל רוח הקודש, התעלות אל ארץ הקודש. כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. כן, ואנחנו רואים את זה ממש בקריאת ים סוף, שבני ישראל עוברים את ים סוף ואומרים, מקדש השם, קוננו ידיך. אומר התרגום יונתן על הפסוק הזה, שקראתי, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, אתון חמיתון מדי עבדית למצראה, ראית מה שעשיתי למצרים, ותענית יתחון על עננין, ואני לקחתי אתכם על עננים, אי כעל גדפי נשרין, כמו על כנפי נשרים. כלומר, בני ישראל זכו ביציאת מצרים, כן, לעבור עולמות, עד כדי כך, מין פילוסין, מרמסס, מרמסס יצאו, ואובי ואובלית, והבאתי אתכם, באו לילה, לבית המקדש, לאתר בית מוקדשה, למעבד תמן פסחה. כלומר, בני ישראל זכו באותו לילה, ככה אומר התרגום, יונתן בן עוזיאל, הבאתי אתכם באותו לילה בית המקדש לעשות הפסח. עד כדי כך. ואומר הפירוש, ודייק ממה דכתיב, ואביא אתכם אליי, ועדיין היו במדבר, אלא משמע לארץ ישראל. ולכן פירש, שהוליכם להר המוריה, מקום שנבנה שם בית המקדש, ושם עשו הפסח והמזבח, ואחר כך חזרו לרעמסס בשעה קלה. כלומר, באותו לילה הקדוש ברוך הוא עשה להם קפיצת דרך רוחנית, כאילו כל ישראל הגיעו במקום המקדש, שם שחטו הפסח, כלומר טעמו טעם המקדש, חיבור שמיים וארץ. בלילה הזה מתעטרים כל ישראל באתרת תפארת אוויר הקודש של ארץ ישראל, ובאור הקודש של מקום המקדש. כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. וכל אליה יודעים לערוך את הסדר הנפלא של הלילה בקדושת המחשבה. זה תנאים. ובזהירות הדינים. לעשות סדר כראוי. כן, לפי כל ההלכות. לכל פרטיהם וזקדוקיהם. לכן זה נקרא ליל הסדר, כי זה מתווה לנו סדר של התעלות, סדר של התקדשות, סדר של התקדמות. מרגישים את קדושת ארץ ישראל בכל מקום שהם, כאילו נמצאים ממש בארץ ישראל, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. טוב, אנחנו בארץ ישראל, אז לנו זה יותר פשוט. כי לנו זה מאפשר ליתום גם טעם המקדש. חג הפסח, זמן חירותנו, הוא הזמן אשר בו משתחררים מכל עבדות. כי מצרים הייתה יסוד והשורש של כל מיני העבדות שבעולם. לכן היא נקראת בית עבדים. בית שמייצרים, יוצרים בו עבדים. לימדו את האנשים במצרים, פיתחו שיטות איך לקחת אדם חופשי ולעשות אותו עבד. שיטות איך משעבדים את האדם, לא רק בגופו אלא גם ברוחו. והדבר הכי נורא, שהם פיתחו שיטות שגרמו לאדם לרצות להיות עבד. כן, אנחנו שואלים, למה לא התקוממו? סבלו כל כך. כי במצרים השקיעו המון מחשבה, המון הכנה, לאט לאט להביא את האדם לרצות להיות עבד. זה הרבה יותר חמור, כי אתה משבד את הרצון. לכן זה נקרא בית עבדים. ומאז מעתיקים את השיטות האלה. כמובן היום רואים כל מיני שיטות שמשעבדות את האדם לכל מיני דברים, כן, נוראים וחמורים וקשים ולא מוסריים, ומשחיתים את הגוף ואת הנפש, ואנשים הולכים לזה ואתה לא מבין. מעתיקים את השיטות. במצרים כבר יצרו את כל השיטות לשעבד אדם. מפתים אותו, כמובן. מפתים אותו ומפתמים אותו. ומביאים אותו לאשליה הנוראה של להיות עבד, זה החיים הכי מתוקים. שווה לך. כן?
איך אפשר
לשכור
מישהו
שבי
להיות כיבה?
אלפים מסתובבים שרוצים להיות עבדים. כשאתה מפתה אותו, אתה מבטיח לו פרסים. תן לך, הכרתי בן אדם שסיפר לי, כלומר, כלי ראשון שמעתי את זה, הוא אומר, חיפשתי להיות בבית סוהר. אמרתי, מה? חיפשתי להיות בבית סוהר. למה? כי החיים שלי היו זרוקים, ואמרו לי, בבית סוהר יש לך מיטה ואוכל. חיפשתי להיות בבית סוהר. אז הוא כל הזמן עשה איזה שטות, שהשוטרים תפסו אותו ושמו אותו בבית סוהר. היה מבסוט. יש לו איפה לישון, יש לו אוכל. אבל אתה לא מרגיש שפלות? אתה לא מרגיש מה עושים ממך? סגור, זה? לא. אין לי מטרות. אין לו מטרות בחיים. משעבדים אותך לצרכים הקטנים של החיים. תקבל פרס, מה אכפת לך? פעם זה מיטה, פעם זה מיטה עם מזרון, פעם זה מיטה עם מזרון ופוך, מה זה משנה? אני מכיר אנשים ששותפים לזה. אתה לא מודע לזה, אבל המון אנשים מרצון משעבדים את עצמם. לכל מיני דברים. פתים אותם לקנות דברים שהם משעבדים את הריחוש שלהם לעשרות שנים. ועושים את זה. ועוד דברים בלי סוף. יכול לזה להביר לך אלף ואחד שהם לומדים את זה כל היום. יש בתי ספר שפיתחו את השיטות, מלמדים את השיטות, זה שיטות מסחריות וכולי, משעבדים את האדם. והאדם הולך לזה, קונה את זה, רוצה את זה. התמכרויות. יש דבר כזה התמכרויות. אתה לא מתמכר באונס. בהתחלה מרצון. איך פיתו אותך, איך הביאו אותך לזה? להתמכר לכל מיני דברים. כן.
אם למשל גם אפשר ליישם אותו לאנשים שעובדים 90 שעות בשבוע לפרנסה הגבוהה, כן. ואז יש להם חובות מטורפות על הרכב והבית וה...
כן, כן,
אז גם. אז אתה מדבר להביא איתו את הדבר.
גם, ברור. אתה בעצם חי בעבודה. העבודה זה החיים שלך. מדי פעם נותנים לך איזה פרס, חופש, 3 ימים, אתה מבסוט. אתה עבד כל השנה, קיבלת 3 ימים חופש. מדהים. אבל גם החופש הוא עבדות. כי אומרים לך איך לעשות את החופש. אתה לא תחליט. ואם זה לא מוצא חן בעיניי, דוני, זה החוק. פעם מישהו סיפר לי שמטעם העבודה סידרו להם 3 ימים חופש, אז הוא אמר, טוב, חופש אני רוצה לבוא עם אשתי. אמרו לו, מה פתאום? לא עם אשתך? לא, זה, לא. לא, לא, זה נגד הכללים. זה בלי אשתך. אבל זה חופש בלי אשתי. אמרו, לא, 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 אין דבר כזה. זה רק גיבוש של הצוות שעובד. אז 3 ימים, הבעלים עזבו את נשותיהם, הנשים עזבו את בעליהם ואת ילדיהם, והלכו לעשות חופש. בצוהר מזהב. עם כל מה שכמובן לא טוב זה. כל זה היה במצרים. וכל הלחץ אשר ישראל נלחצים ממי שהוא, הכל הוא שורש פורי ראש ולענה ממצרים. כלומר, כל דבר שמעיק, שלוחץ, שמשעבד, שמדכא, הכל כבר נמצא בשורש הזה, השורש הרע הזה שנקרא מצרים מלשון מצא, מלשון צרות. כל אומות העולם המסתררים על ישראל ולוחצים אותם, כולם הם ניצוצות של מצרים. כולם יונקים משם, מן המצריות העבדותית. כל המגמה של אומות העולם היא שישראל יהיו להם לעבדים. ולא ידעו כי הלילה של פסח ליל שימורים מול השם, שמור ומיוחד לשעבד אליו את בית ישראל ולא לזולתו, ובו ניתקים כל העבודות והמוסרות. כלומר, כל שנה אנחנו עושים ניקיון. אין חמץ. חוזרים להיות אנשים עצמאיים, עצמיים. מכל ההשפעות הזרות, מכל הכבלים של התרבויות הנוכריות. זאת המטרה של חג הפסח. זה המטרה של ליל הסדר, להתנקות מהחמץ, מההשפעות, הלחצים. ולפעמים עושים לחצים, לא כמו שהרמב״ם אומר, שאומות העולם לוחצות עלינו בשלוש שיטות. שיטה ראשונה, שכנוע. שיטה שנייה, אלימות. שיטה שלישית, שניהם ביחד. ככה אומר. בחג הקדוש הזה מרגישים כי הכל בא בשלמות גמורה. רק מאיתו יתברך שמו. אנחנו שמים את עצמנו רק תחת חסותו. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. בלי שום צורך של הוספה מצד האדם. בחמץ יש גם התעוררות עצמית, תוספת החימוץ, אבל מצה היא כמות שהיא, בלי שום תוספת מצידה. וכל תוספת הרי היא בבעל יראה ובל ימצא. כלומר, בפסח, אלוקות, בלי תוספת. אנחנו מאמינים רק בך. שמים את ביטחוננו רק בו. זה מביא את החירות. זה מביא את הגאולה, לא צריך יותר. עצם העובדה שאנחנו מרגישים באותו לילה, באותו חג, אין עוד מלבדו, זהו, השתחררנו. זה השחרור האמיתי. כי מעולם אתה לא יכול לשבת עבד שלא רוצה להיות עבד. זה בלתי אפשרי. כן? אנחנו מכירים אנשים ששמו אותם בבית סוהר, הם היו חופשים לגמרי בבית סוהר. יש להם שהם מסתובבים בחוץ, אומר הרב קוק, בהקדמתו להגדה של פסח, והם עבדי עבדים. הולכים ברחוב, הם עבדים. לעומת זה אנשים בבית סוהר, אף אחד לא מצליח להכניע אותם. כי אתה לא יכול להכניע אדם שלא רוצה להיות עבד. בחג המצות הכל משתחרר. הן הכלל והן הפרט. כל אחד מישראל, גם אשר בכל השנה איננו זוכה להיות ניגל ממיני עבדות שונים, בחג הקדוש הזה הנה הוא משתחרר לגמרי. וכל היודע להיות מקשיב אמת לימים האלה, מוצל הוא מכל מיני לחץ ושעבוד, והוא לקוח ומשועבד להשם יתברך, הוודאי הם. שהוא העושר היותר גדול, והחירות היותר נמרצה, וזוכה להגיע למדרגת עבד השם, למדרגת משה רבינו. כן, זאת אומרת, כשאנחנו מתחברים לאינסוף, ברוך שאנחנו משתחררים מכל דבר שהוא רק סוף. זה דבר חשבון פשוט, לכן עבד עברי, אומרים לו, מה אתה רוצה להיות עבד לעבדי? עבד לבני אדם? אוזן ששמע סיני, עבדי הם. מבקש להיות עבד לאדם, אתה לא מתבייש? מרצים את אוזנו. מה פתאום? נבחרת להיות עם שכולו חופש, כולו חירות, כולו שייך לשם, כולו אינסוף. אין דבר שעומד בפני הרצון. ואתה רוצה להיות תחת רצונו של אדם, בטל לאדון. איפה אתה? התבלבלת. לכן עושים לו את הטקס הזה, לרצות את אוזנו. אבל אנחנו למדנו עם הזמן ועם ההיסטוריה, שבאמת בני אדם הם לא הכתובת הסופית של ההיסטוריה שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא כמובן. וזה הלימוד העצום של פסח וליל הסדר. צריך מאוד להחדיר את הדברים לתודעה הזאת שלנו, לקנות את החירות הזאת. הלוואי ונזכה.